שקלים, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', 14 שורות מלמטה, במילים 10 שולחנות עשה שלמה. אם נקבל רשות להיכנס לתוך בית המקדש, לחצות את העזרה, לעבור את המזבח, לעלות באותם מעלות, באותם מדרגות, להיכנס לתוך האולם אשר לפני היכל השם, ולעשות את הפסיעות שלנו בתוך ההיכל. מה נגלה? חוץ מההתרגשות שאי אפשר לתאר אותה במילים, מה נגלה כשניכנס לתוך היכל השם? כשרגילים בדרך כלל להראות תמונות, תרשימים, איך נראה תוך הפנים של היכל השם, השטח של ההיכל לפני קודש הקודשים, אז ממש מקדימה יש מזבח, מזבח הזהב שעליו היו מקטירים כל יום את הקטורת. מתקדמים עוד קצת, אז שם יש, בצד צפון יש את השולחן, שולחן זהב, שעליו היו סדורים 12 לחמים, לחם הפנים, ובצד דרום עמדה מנורה הטהורה, שעליה היו מדליקים ומיטיבים את הנרות מדי ערב. זה מה שאנחנו אמורים לגלות, אבל כשאנחנו נכנסים עכשיו ללימוד המסכת שלנו, הדף, תחילת דף י"ח, אנחנו כבר מגלים הפתעה מאוד מאוד לא מוכרת להרבה מאוד אנשים. לא הייתה שם מנורה אחת, לא עמד שם שולחן אחד, אלא 10 שולחנות עשה שלמה המלך. אם אנחנו מדברים על בית המקדש הראשון שעשה שלמה המלך, היה לו כבר שולחן שאותו עשה משה רבנו במדבר בזמן הקמת המשכן. בנוסף, הוא הלך ועשה עוד 10 שולחנות. בעמוד הבא אנחנו נראה שהוא גם עשה 10 מנורות. הייתה לו את המנורה שמשה רבנו הכין בזמן המשכן, או יותר נכון בצלל, כן? אבל הוא הוסיף עוד 10 מנורות. אנחנו נצטרך למקם את השולחנות, את המנורות, אבל קודם כל צריך הוכחה. מניין לנו שהיו קודם כל בכלל 10 שולחנות, לפני שנדבר על 10 מנורות הנוספות. מביאה הגמרא פסוק מפורש, דכתיב, הפסוק אומר בדברי הימים, ויעש, הכוונה שלמה המלך, עשה שולחנות, כמה שולחנות? 10 שולחנות נוספים, חוץ מהשולחן שכבר היה מזמן משה רבנו. איפה מניחים, איפה ממקמים 10 שולחנות? וינח בהיכל, כן, אבל איפה יש מקום בהיכל? פשוט, 5 מצד ימין ו5 מצד שמאל. רגע, מה הכוונה מצד שמאל? אני נכנסתי לתוך ההיכל, בצורך הלימוד כמובן, אני מכניס גם את המשתתפים ביחד איתי, אנחנו נמצאים כרגע בתוך ההיכל, לצורך ההמחשה. נכנסנו מצד מזרח, זאת הייתה הכניסה הראשית לתוך בכלל הר הבית, עזרה ואולם והיכל, הפתח היה דרך מזרח. קודש הקודשים היה בצד מערב. הנכנסים לתוך ההיכל מצד מזרח, אז אם אנחנו מדברים, כשבאדם מצד מזרח, אז הימין שלו זה צד צפון, והשמאל שלו זה צד דרום. אז אתה אומר שיש 5 מימין שלנו, איך שאנחנו עומדים עם הפנים לכיוון מזרח, עם הפנים לכיוון מערב, כשנכנסנו מצד מזרח. אז רגע, חמישה מימין מסתדר. אבל חמישה משמאל, זאת אומרת שזה בצד דרום. בצד דרום צריך להניח את המנורה, לא את השולחן. לכן שואלת הגמרא, אין תימר, מה שכתוב בצד שמאל, הכוונה, החמישה בדרום, בצד ששם אומרים להניח את המנורה, וחמישה בצפון, זה בצד ימין, והלא אין השולחן כשר אלא רק בצד צפון, שנאמר פסוק מפורש, ספר שמות, ואת השולחן איפה תיתן? על צלע, הכוונה על צד צפון. אז אתה לא יכול לשים חמישה שולחנות בצד דרום, אלא חייבים לבאר שחמישה מימין, חמישה משמאל, לא מתייחס לאדם שנכנס ברוב הדרו לתוך ההיכל. לא. מדברים כאן מימין לשולחן המקורי מזמנו של משה רבנו. הרי כשבאו להקים את בית מקדש, באו לבנות את בית המקדש, היה להם כבר את השולחן, את המנורה, מזמנו של משה. ואותו הם הניחו דבר ראשון. הניחו את השולחן בצד צפון. עכשיו יש לנו עוד 10 שולחנות. אין בעיה, אתה יכול להניח אותם. 5 בצד ימין של השולחן, ועוד 5 בצד שמאל של השולחן. יודעת, אם אנחנו כרגע באים, מתקרבים אל השולחן של משה רבנו, נעמדים עם הפנים לכיוון צפון, מעמידים 5 שולחנות לכיוון מזרח, צד ימין של השולחן של משה רבנו, זאת אומרת, יוצא שאנחנו מעמידים פה 5 שולחנות שפניהם לכיוון הקיר, שהם לכיוון הקיר הצפוני, עוד שולחנות, 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 שולחן, לכיוון הפתח. ואז אנחנו צריכים להעמיד עוד 5 שולחנות לשמאלו של שולחנו של משה רבינו, בסדר גמור. אז אותם אנחנו נסדר לכיוון השני, לצד שמאל, הכוונה לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים. אז בסדר, מניחים עוד שולחן, ועוד שולחן עד שמתקדמים, השולחן האחרון הוא הכי קרוב לקודש הקודשים. בסדר? אז אם כן, בן אדם עכשיו ייכנס, אחרי שסידרנו את השולחנות לתוך ההיכל, אז מה הוא ימצא? הוא ימצא קצת יותר לכיוון האמצע את השולחן של משה רבינו, סדורים לכיוון הקיר הצפוני, 10 שולחנות, אחד אחרי השני. חמישה מימין שולחנו של משה וחמישה משמאלו. עכשיו, השולחן, היו מניחים עליו, מסדרים עליו לחמים. 12 לחמים יש לנו. מה? נשים לחם על כל שולחן לחם אחד? אנחנו לא יכולים לשים יותר מ-12 לחמים. אז על איזה שולחן נשים את אותם 12 לחמים? השולחן של משה רבנו או השולחנות שעשה שלמה? אז לפי הדעה הראשונה, אף על פי כן שהיו עוד 10 שולחנות שעשה שלמה המלך, לא היה... או לא היו אותם כהנים, הכהן שהיה מסדר את לחם הפנים, לא היה מסדר את הלחמים, אלא בשולחן של משה בלבד. ככה סובר התנא הראשון. מאיפה הוא מוכיח את זה? שנאמר, פסוק אומר, את השולחן אשר עליו לחם הפנים. מה אנחנו מבינים? שהיה שולחן אחד, לא כתוב שולחנות. אשר עליו, לא כתוב אשר עליהם, שולחן אחד, עליו היה לחם הפנים. כך אנחנו רואים בפסוק, שעכשיו הבאנו שהפסוק הזה דרך אגב כתוב בספר מלכים. רבי יוסי ברבי יהודה חולק, הוא אומר, על כולם היה הכהן מסדר את הלחמים. עכשיו כמובן שהוא לא סידר על כל, את כל השולחנות כל שבת, לא. כי רק 12 לחמים היו שמים ולא יותר. רק מה? על איזה שולחן אתה מסדר את אותם 12 לחמים? היית יכול כל פעם לסדר על שולחן אחר. ככה רש"י מבאר במסכת מנחות, דף צדיק ט' עמוד א', דיבור המתחיל על כולם. זאת אומרת, הוא היה מסדר פעם על השולחן שיותר לכיוון הפתח, פעם על השולחן שאחריו, פעם אחת על השולחן של משה רבנו, פעם אחת על השולחן שיותר לכיוון קודש הקודשים, כל פעם הם מסדרים את הלחמים על שולחן אחר. מאיפה המקור לזה? שאת הלחמים היו מסדרים על כל השולחנות ולא רק על השולחן של משה רבנו. מביא פסוק נוסף, זה פסוק בדברי הימים, שנאמר את השולחנות, לשון רבים, ועליהם, על כל אחד מהם, היה אפשר להניח את לחם הפנים. מביאה הגמרא הברייתא, תנאי, כמו שאנחנו סידרנו את אותם השולחנות, איך שאנחנו מיקמנו אותם לאורך הקיר, מהצד של הכניסה עד הצד של קודש הקודשים, ממזרח ומערב עד לכיוון מערב, היו נתונים לאורך כל אותם שולחנות. אלה הם דברי רבי. לעומת זאת, רבי אלעזר בי רבי שמעון אומר, דעה שפה בתלמוד הירושלמי דוחים אותה, לא מקבלים אותה. הוא אומר, צפון ודרום היו נתונים. זה לא מובן. כי זה בדיוק זאת בדיוק הייתה השאלה. הרי את השולחן צריך לשים בצד צפון. איך יכול להיות שהניחו חלק מהשולחנות בצד דרום? עכשיו, מה תסביר? שלא מדברים פה על זה שהניחו את השולחן בצד דרום, אלא מה מדברים פה? הכיוון, לאן סידרו את השולחן אחד אחרי השני, מכיוון צפון לכיוון דרום, אבל זה לא מחייב שהניחו עד לקיר הדרומי, לא. כי הקיר הדרומי היו צריכים לשים את המנורה, לא את השולחן. אז ככה צריך לכאורה להסביר. אבל זה גם כן לא מובן. מאן דאמר מזרח ומערב, ניחא. דעתו של רבי מובנת, שסדרו את השולחנות מכיוון הפתח לכיוון קודש הקודשים, שולחן אחרי שולחן, לכל אורך הקיר הצפוני. מובן. כי כולן היו לצפון, כל השולחנות בעצם היו בכיוון, בצד הצפוני של ההיכל. אבל לפי דעתו של רבי אלעזר, מאן דאמר צפון ודרום, מה אתה רוצה לומר? שסידרו שולחן אחד סמוך לקיר הצפוני, שולחן אחד לידו, עד שהתקדמו לכיוון הקיר הדרומי, הרי נמצא שולחן בדרום. השולחן האחרון יהיה מונח ממש בקיר הדרומי. אתה יכול לעשות חשבון מאוד פשוט, כמה היה הרוחב של ההיכל? 20 אמה. כמה האורך של כל שולחן? 2 אמות. 10 שולחנות, 10 שולחנות, תופסים את כל הרוחב. אז יש לך שולחן מצפון עד דרום. זאת אומרת שבכותל הדרומי גם כן יש שולחנות. וצריך לשים שם מנורה, לא שולחן. ובנוסף, כמו שכבר אמרנו, עשה שלמה המלך גם 10 מנורות. ואת ה-10 מנורות, לפי דעתו של רבי אלעזר בי רבי שמעון, מה הוא יגיד גם כן? שהם סדורים דרום וצפון? אז בסדר, אני שם מנורה אחת בצד דרום, ואז את זו שלצידה לידיו, ועוד אחד לידיו, לידו, לידו, לידו. בסופו של דבר יוצא שגם אם כל מנורה היא קצת יותר מאמה, או אפילו אם היא רק אמה, בסופו של דבר אתה לא שם את המנורה ממש בקיר, צמוד לקיר, כי הרי זה יעשה לך, ישחיר לך את הקיר, אתה קצת מרחיק את זה. אז יוצא אם כן כבר 10 אמות, הרוחב של ההיכל היה 20 אמה, אז אתה חייב קצת להתקדם לכיוון צפון גם כן, ואתה לא יכול לשים מנורות בצפון, רק בדרום, אז לא מסתדר. כי נמצא השולחן, כמו שאמרנו, בדרום, השולחן האחרון יהיה בצד דרום, כמו שכבר ביארנו, ומה שעכשיו ביארנו, המנורה יוצאת שהיא נמצאת בצפון. אתה לא יכול שכל המנורות יהיו רק בצד דרום, כי אתה צריך לסדר אותם לכיוון צפון, ובסוף השולחן הכי צפוני נמצא כבר בצד הצפוני יותר של ההיכל. וזה לא ייתכן. אז כאן באמת התלמוד הירושלמי נראה שהוא דוחה לגמרי דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון. לא מקבל את הדברים. אבל במסכת מנחות, שזאת הסוגיה המקבילה בתלמוד הבבלי, בדף צדיק ח, צדיק ט, שם מתרצים את הדברים שלו, ומבארים, לא נרחיב, מי שיבין יבין, שעשו את זה שתי אישורות, את השולחנות. זאת היה את השולחן של משה רבנו, באמצע, והיו 10 שולחנות יותר לכיוון הפתח, סדורים מכיוון צפון לכיוון דרום, אבל עד האמצע של הקיר, זאת אומרת, זה לא נכנס לחצי הדרומי של ההיכל, ועוד 5 יותר לכיוון קודש הקודשים, גם כן 5 שולחנות, שנכנסו כולם בתוך הצד הצפוני של ההיכל. אבל הגמרא פה בתלמוד הירושלמי מקבלת את דעתו של רבי, שהשולחנות היו סדורים, ממזרח לכיוון מערב, שולחן אחרי שולחן. וכולם סמוכים לקיר הצפוני. מוכיחה הגמרא באמת, תנאי, ברייתא. יש גורסים פה והתנאי, אבל נראה מגרסתו של התקלין חדתין של אורון נסה ונלך במסכת הזאת, רבי ישראל משקלוב, זכר צדיק לברכה, שהוא לא גורס את המילה והא, אלא תנאי, פשוט, ברייתא באמת כך כותבת. השולחן, איפה היה נתון? בצד צפון, נכון? יפה. אבל איפה בצד צפון? ישר בכניסה? ממש ליד קודש הקודשים, איפה? אז ככה, האורך של ההיכל, כמה היה? מהכניסה להיכל עד הדופן של קודש הקודשים, היה לך שם 20 אמה, 40 אמה, סליחה. 40 אמה. אז את השולחן, איפה הניחו? מחצי הבית ולפנים. זאת אומרת, אנחנו התרחקנו מהפתח של ההיכל, התקדמנו יותר לכיוון קודש הקודשים, 20 אמה, אחרי ה-20 אמה האלה, ב-20 אמה הקרובים יותר לקודש הקודשים, הפנימיים יותר, שם בהתחלה סידרו את השולחן. השולחן היה נתון מחצי הבית ויותר לפנים. הוא היה לא ממש סמוך לדופן הצפוני של ההיכל, אלא הוא היה משוך מן הכותל קצת. כמה? שתי אמות ועוד מחצה. מהכותל הצפוני, כלפי הצפון הכוונה מהכותל הצפוני. ושם היה הכהן שצריך לסדר את הלחם הפנים, היה עומד. חלק מהכהנים עמדו עם הגב לכיוון צפון, וחלק מהכהנים עמדו מהצד השני עם הפנים לכיוון צפון, חלק הכניסו את הלחמים, וחלק הוציאו את הלחמים משבוע שעבר. וככה יצא שתמיד על השולחן היה לחם. תוך כדי שהוציאו את הלחם של שבוע שעבר, כבר הניחו את הלחם של השבוע הזה. לכן היו צריכים לפנות מקום בצד הצפוני של ההיכל, לא לשים את השולחן ממש סמוך לקיר הצפוני, כדי שיהיה מקום לאותו כהן לסדר את הלחמים. ממשיכה הברייתא, ומדברת עכשיו על המנורה. אנחנו עכשיו בהמשך נתקדם ונעסוק בעיקר במנורה. יהי רצון שבזכות העסק שעסקנו בעניין השולחן, 10 שולחנות, נזכה בעזרת השם לפחות לשתי שולחנות, גם לשולחן של תורה וגם לשולחן של גדולה, שנזכה לפרנסה בשפע ובכבוד, בקלות. עכשיו עוברים לעניין של המנורה. מנורה זה חוכמה מרמז. ומנורה כנגדו עמד בדרום. זאת אומרת, הוא היה צריך לעמוד מול השולחן. מול השולחן, השולחן עמד בצד צפון, מולו בדיוק עמדה המנורה. בצד דרום. עכשיו, היה גם את המזבח הזהב, שהוא היה הכלי השלישי, היו שם רק שלושה כלים, כלי קודש. הוא לא עמד באותו קו ישיר של השולחן והמנורה, כי הם היו צריכים לעמוד אחד מול השני, אלא אותו העמידו קצת יותר לכיוון הכניסה. לא לכיוון קודש הקודשים, אלא לכיוון השני, לכיוון הפתח, לכיוון מזרח. מזבח הזהב היה נתון באמצע, מושך קצת כלפי חוץ, כלפי הפתח לכיוון מזרח. האמת היא שצריך לומר לפי זה שהשולחן והמנורה, כן, לא עמדו ממש מיד אחרי ה-20 אמה. עמדו קצת יותר פנימה לכיוון קודש הקודשים. לא בדיוק באמצע, לא בדיוק אחרי האמצע לכיוון קודש הקודשים, אלא קצת אחר כך. כי את המזבח גם היו צריכים להעמיד בתוך החצי הפנימי יותר של כיוון קודש הקודשים, בתוך אותם 20 אמה של כיוון קודש הקודשים. כמו שכאן הגמרא מביאה את הברייתא, כשהיא אומרת, וכולם, גם השולחן, גם המנורה וגם המזבח, היו נתונים משליש הבית ולפנים. זאת אומרת, כאן אנחנו מתייחסים ביחס שלו, של הבית, הכוונה לא רק להיכל, אלא גם לקודש הקודשים. כי מקודם אמרנו שהם נמצאים בחצי הפנימי, פה אנחנו מדברים שהם נמצאים בשליש, זאת אומרת, אחרי השליש הראשון של הבית. איך זה מסתדר? פשוט מאוד. יש הבדל גדול אם אני מתייחס רק לאורך של ההיכל, או שאני מתייחס גם לאורך של ההיכל וגם לאורך של קודש הקודשים, תוספת הקודש הקודשים. הכל יחד היה 60 אמה. 20 אמה היה לקודש הקודשים, ו-40 אמה היה להיכל. אז אם אני מתייחס רק להיכל, אז אני אומר, תשמע, יש לי פה 40 אמה של ההיכל, אז המזבח, השולחן והמנורה היו בחצי הפנימי לכיוון קודש הקודשים. אבל כשמתייחס גם לקודש הקודשים, אז אני כבר מתייחס שהקודש הקודשים זה עוד שליש, זה עוד 20 אמה. זה 20 אמה של הקודש הקודשים, 20 אמה פנימיות של ההיכל, אז זה יוצא אם כן המזבח, המנורה והשולחן עמדו אחרי השליש הראשון, אחרי ה-20 אמה הראשונות, אבל בעצם אין הבדל אם אני אומר שהם עמדו מחצי הבית ולפנים, הכוונה חצי של ההיכל, או שאני אומר משליש הבית ולפנים, הכוונה שליש מכל הבית, הכוונה גם להיכל וגם קודש הקודשים. בעצם בשני המקרים אני מדבר, אני קודם כל כשאני נכנס מהפתח בצד מזרח, אני מתקדם 20 אמה, בתוך ה-20 אמה האלה אני לא מניח שום כלי, לא את המזבח, בטח לא את השולחן ואת המנורה. אחרי 20 אמה, שם אני יכול להניח באמצע את המזבח של הקטורת, בצד צפון את השולחן, ובצד דרום את המנורה. כמו שכבר אמרנו, שלמה המלך עשה גם 10 שולחנות, אבל גם 10 מנורות עשה שלמה. איפה לומדים את זה מהפסוק? פסוק מפורש, שנאמר, פסוק בדברי הימים, ויעש את מנורות הזהב, כמה? 10 כמשפטו. ויתן את אותם המנורות בתוך ההיכל. 5 מנורות מימין, ו5 מנורות משמאל. וגם כאן הגמרא מיד שואלת, אם תימר 5 מנורות בצד צפון ו5 מנורות בצד דרום, הכוונה כשאנחנו נכנסים לתוך ההיכל בצד הימין שלנו ובצד השמאל שלנו, לא ייתכן דבר כזה. איך אתה שם 5 מנורות בצד צפון? ואלוהן המנורה כשרה אלא בדרום, שנאמר, אומרת התורה, ואת המנורה נוכח השולחן, ממול השולחן, על ירח המשכן, באיזה צד? תימנה, הכוונה בצד דרום, לא בצד צפון, אלא מה הכוונה ששמו 5 מנורות בימין ו5 מנורות בשמאל, לא הכוונה ימין של האדם שנכנס לתוך ההיכל והפנים שלו לכיוון קודש הקודשים, אז הימין שלו זה הכוונה לצד צפון, לא. אלא מה תלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? אלא 5 מימין שמתייחסים למנורתו של משה רבנו, שאותה הנחנו באמצע, דיינו יותר פנימה לכיוון קודש הקודשים, די באמצע. ואז יש לנו 5 מנורות מימינו של המנורה של משה רבנו, נאמר לכיוון הקודש הקודשים, אחד אחרי השני בקיר הדרומי, ועוד 5 מנורות לשמאלו של המנורה של משה רבנו, יותר לכיוון הפתח. גם כאן, לפי הדעה הראשונה, איפה היו מדליקים את המנורה, אף על פי כן לא היה מבעיר אלא את המנורה של משה בלבד, שנאמר, הפסוק אומר, ומנורת הזהב ונרותיה, מה כתוב מנורה לשון יחיד, לבאר בכל ערב, בערב בערב. לעומת זאת, רבי יוסה בי רבי יהודה אומר, לא, לא רק על המנורה של משה רבנו הדליקו את הנרות, אלא על כולן היה מבעיר, גם על המנורות שעשה שלמה, כל ערב היו מדליקים מנורה אחרת. כמו שביארנו קודם, מה שכותב רשי במסכת מנחות, דף צדיק ט', שזה לא הכוונה שהדליקו את כל ה-11 מנורות, לא, הדליקו כל ערב מנורה אחרת. שנאמר, הפסוק אומר, לשון רבים, ואת המנורות ונרותיהם לבערם, כל אחת מהמנורות, כמשפט לפני הדביר, לפני הקודש הקודשים, תחובת מקדש, זהב סגור, סוג של זהב, כתוב ב... זוכר טוב מסכת יומה, שכשהיו מוצאים את הזהב הזה, היו סוגרים את כל החנויות האחרות של הזהב, כי כולם רצו לקנות דווקא את הזהב הזה. הם סגרו, כשמוצאים זהב כזה, אף אחד לא רוצה לשמוע על סוג אחר של זהב. בכל אופן, זה היה סוג מסוים של זהב. על המנורות ששלמה המלך כתוב, הרי המנורה הייתה עשויה עם פרחים כאלה יפים, על הקנים של המנורה. אז הפרח והנרות עצמם, וכן המלקחיים שאיתם היו מיטיבים את הנרות, כל אלה גם היו עשויים מזהב, ואז כתוב עוד 3 מילים מאוד מאוד מפתיעות. הוא מכלות זהב. מה הכוונה? מכלות. דורשת הגמרא, תראה איזה חביבות הייתה לשלמה המלך לעשות את המנורות להיכל. 10 מנורות. היה לו כמות גדולה מאוד של זהב. ואת כל הזהב סגור שהיה לו, הוא לקח בשביל לעשות את המנורות. לא נשאר לו אפילו גרם אחד של זהב לכאורה. הן כילו זהבו של שלמה. כל כך שלמה המלך הקפיד שהזהב יהיה בלי שום סיגים. כי הרי בדרך כלל כשיש לך כסף או זהב, הוא לא 100% כסף או 100% זהב. גם בגלל שקשה מאוד להקשות אותו. מי שמתעסק עם צורפות יודע שהזהב הוא גמיש. קשה לך לעשות ממנו כלי, אז אתה מכניס לתוכו עוד דברים, אולי סוגים אחרים של מתכות כדי לחזק את הזהב. הזהב הוא בדרך כלל לא זהב טהור 100%. אבל שלמה המלך היה מצרף את הזהב כדי שיהיה לו זהב 100% צרוף. תני, רב יהודה אומר בשם אסי. מה אומר אסי? זה אמרה בשמו. היה שלמה נוטל בשביל כיכר אחד של זהב, היה לוקח יחס של 1,000 יותר. 1,000 כיכרי זהב לא צרוף, ומכניסם לקור, לצרף אותם באש, ומוציאם, ועוד פעם מכניס אותם, ועוד פעם מוציא אותם, עד שהוא מעמידם על כיכר אחד. הכניס 1,000 כיכרות, הוציא כיכר אחד. כל כך הזהב היה טהור. לקיים מה שנאמר, כמה הכמות של זהב השתמשו בשביל המנורה, כיכר אחד, כיכר, צריך לזכור עוד מעט, אנחנו נראה שהיה פעם ניסו לעשות מנורה, והיה דינר אחד יותר. זאת אומרת, רואים פה שצריך שזה דווקא כיכר זהב טהור עשה אותה וגומר. זה מה שמביאה הגמרא, תניא, פעם אמר רבי יוסי ברבי יהודה, פעם אחת היה מעשה במנורת זהב שהייתה במקדש, וניסו לצרף את זה עוד פעם, להכניס את זה לקור, ועדיין הייתה יתרה דינר זהב. זה לא היה כיכר אחד כמו שצריך כיכר זהב, אלא זה היה כיכר ועוד דינר. אבל צריך שזה יהיה רק כיכר. הכניסו לקור 80 פעם, וזה לא הועיל כלום. זה נשאר כיכר זהב ועוד דינר. ולא חסרה כלום. אומרת הגמרא, תראה מה זה. ויאות, זה טוב, זה נכון. כי עד זה לא יקום על בררי, עד שזה לא קם על בירורו, כשהוא לגמרי לגמרי זהב טהור, מבורר, אבל חסר סגיין, אז הוא חסר הרבה, כל פעם כשאתה מצרף אותו יורד ממנו עוד קצת ועוד קצת. אבל מן דוקיים על בררי, ברגע שהוא מזוקק לגמרי עד הסוף, לא חסר כלום. כמה שאתה תצרף אותו, לא יחסר ממנו שום דבר, כי זהב יישאר תמיד. אי אפשר לצרף אותו ולהוריד ממנו. הוא תמיד יישאר, אז זהב הטהור לגמרי, לא יעזור לך לצרף אותו בכבשן, תמיד הוא יישאר קיים. הלכה ד' בית מקדש, היו 13 שופרות היו במקדש. מה זה שופרות? קופות, קופות צדקה. עכשיו, הקופות האלה, חלקם היו בשביל להטרים אנשים, וחלקם היו בשביל לעזור לאנשים. בכל אופן, בתוך אותם קופות, אותם שופרות, היו משלשלים מטבעות. הם היו למגוון מטרות, הקופות האלה. למה הקופות האלה נקראות בשם שופר? כי כמו ששופר יש לו את הפה הצר ואת הפה הרחב. איפה שיוצא הקול של השופר זה הפה הרחב יותר. ככה גם אותם השופרות היו עשויים רחבים למטה וצרים מלמעלה. כשאדם משלשל את המטבע, הוא יכול רק להכניס מטבע, הוא לא יכול לשלוף החוצה מטבעות. שלא יבואו גנבים, רמאים, ויוציאו מטבעות מהקופות. ומצד שני זה גם כן היה קצת מעוגל, כמו ששופר הוא קצת ככה מעוגל. המשנה קודם כל מפרטת את השמות, התגים שהיו רשומים על השופרות, ואחרי זה היא מבארת כל קופה לאיזה מטרה היא הייתה מיועדת. וכתוב עליהם, תקלין חדתין. אנחנו משתמשים עם הביאור של רבי ישראל משיקלוב, שנקרא תקלין חדתין. מה הכוונה? שקלים חדשים. תכף הגמרא תבאר אחד לאחד מה היו מכניסים. וכן עוד קופה שהיה כתוב עליה תקלין עתיקין. שקלים עתיקים, משנים קודמות. עוד קופה כתוב עליה קינין. ועוד קופה כתוב עליה גוזלי עולה. ועוד קופה רשום עליה עיצים. קופה נוספת, רשום עליה לבונה. קופה נוספת, כתוב שם זהב לכפורת. ועוד שישה קופות, שהיה כתוב על זה נדבה. שישה לנדבה. ועכשיו המשנה הולכת ומפרטת כל קופה וקופה שהיה רשום עליה שם, מה השם הזה בא בעצם לומר, למה כל קופה וקופה הייתה מיועדת. אז הקופה הראשונה שפירטנו הייתה נקראת תקלין חדתין, שקלים חדשים. איזה מטבעות היו מכניסים לשם? שבכל שנה ושנה היו כל עם ישראל צריכים הרי לתת מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן מחצית השקל, אז היו משלשלים את המחצית השקל לתוך אותה קופה של שקלים חדשים. מי שזכה לתרום את זה ישר בעזרה, האחרים היו צריכים לתת את זה לשולחנים שעמדו בכל הערים, והם גם כן היו משנעים ומובילים את המטבעות לירושלים. הקופה השנייה הייתה נקראת והתיקין, קופת תקלין עתיקין. מה היו מכניסים בקופה הזאת? מי שלא הביא אשתקד, הכוונה בשנים קודמות, שוקל לשנה הבאה. תורם בשנה עכשיו, אבל הוא לא ייתן לאותו, אותה קופה של שקלים חדשים, שהיא מיועדת בשביל לקנות קורבנות השנה הזאת, מהכסף של השנה הזאת, אלא היא מיועדת למה שנשאר משנה שעברה, אז היו שמים את זה בקופה המיוחדת הזאת. הקופה הנוספת הייתה נקראת קינין. מה היו מכניסים בקופה של קינין? אז לפי דעתו של רבי יהודה, גם הקופה של קינים וגם הקופה הבאה שנקראת גוזלי עולה, היו מכניסים מטבעות אלה שרצו לתרום כסף כדי שיקנו מזה, הם רוצים לנדב בעצם קורבנות אוף. עכשיו, בן אדם שמנדב קורבנות אוף, יש לו רק סוג אחד של קורבן שהוא יכול לנדב שמגיע מן האוף. איזה קורבן? קורבן עולה. אז הוא רוצה לנדב, הוא צריך לנדב שתי אופות. עכשיו, איזה אופות הוא יכול להביא לקורבן עולת האוף? יש שני סוגים, התורה נותנת או תורים או יונה. אם הוא רוצה להביא תורים, סוג יונה שנקראת תור, אז זה דווקא תורים בוגרים יותר. ואם הוא רוצה להביא מהסוג יונים שנקראים יונה, צריך להביא דווקא גוזלים, דהיינו בני יונה. אז קופה אחת הייתה מיועדת לאלה שרצו לתרום נדבה עולת העוף מתורים, שעל זה היה כתוב את המילה קינים, והקופה הבאה נקראת גוזלי עולם, מלשון גוזלים, שהייתה מיועדת להן, הן מיועדות לבני יונה. לאלה שרצו להביא עולות נדבה מהגוזלים של בני יונה. אבל בין הקופה של קינים ובין הקופה של גוזלי עולה, כולן עולות דברי רבי יהודה. הכל מדובר רק על קורבנות עולה. עכשיו, צריך לדעת שכשמנה מתנדב להביא קורבן, הוא לא צריך, הוא רוצה. אז עוף הוא יכול להביא רק עולה. אבל אדם שחייב להביא קורבנות עוף, באיזה מקרים? אז המקרה הכי ידוע זה יולדת. יולדת, כשהיא רוצה להתחיל לאכול קודשים או להיכנס למקדש, חלק מהטהרה שלה זה להביא עופות של כפרה. למשל, אם היא דלה שאין לה הרבה כסף, אז היא מביאה שתי עופות, עוף אחד קורבן עולה, כמו נדבה, ועוד עוף אחד קורבן חטאת. עכשיו, קורבן חטאת לא יכול לבוא בנדבה, קורבן חטאת זה קורבן שבעל הקורבן הוא בעצמו חייב להקריב אותו. אז זה קצת יותר מורכב. עכשיו, כשאותה יולדת מביאה כן של שתי עופות, חייבים להקריב בשביל התקן הזה. אז לפי דעת, רבי יהודה, לא הייתה קופה בשביל קינים כאלה של כאלה שחייבים להביא קן של עופות שהם צריכים אחד לעולה ואחד לחטאת. בגמרא התבאר למה. יכול לסבך את העניינים, כי אולי נקדים את המאוחר אולי כדי להקל. כי אולי בסוף אחת היולדות, חלילה שנזכה כולנו לחיים ארוכים, חלילה וחס לא תחיה אחת היולדות, ואז החטאת שלה לא יכולים להקריב אותה. נקרא חטאת שמתו בעליה, שולכת למיטה. עכשיו אנחנו לא יודעים איזה כסף היא הכניסה. ולפי דעתו של רבי יהודה, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, תפריש כמה מטבעות ועכשיו יתברר שזה שלה. לא, כי לפי דעתו אין ברירה. אז אם כן, יצא שאנחנו מסבכים פה את כל היולדות האחרות ואת כל האחרים שצריכים להביא כן, אם זה זווים, זוות, יש עוד כאלה שצריכים להביא כן, לא יהיה להם טהרה. בשביל זה, אומר רבי יהודה, עזוב. אל תשים קופה מיוחדת לאלה שחייבים כן, שאחד לעולה ואחד לחטאת, אלא הכל עולות, וזה באמת אין בעיה, גם בסוף, בסוף עם אחת היולדות, גם אחת מאלה שהביאו את הקורבנות עולה, יקרה לה משהו, לא קרה כלום, אפשר להקריב גם עולה, גם עם, של מתו בעליה, כל דבר, אין שום בעיה, קורבנות עולה זה פחות מוגבל, יש פחות הגבלות בהקרבה שלה. אתה יכול להקריב את הקורבן עולה, זה יכול להגיע הרי בנדבה גם, הכי הרבה אתה מקריב את זה לשם זה שנפטר, לא קרה שום דבר. אבל וחכמים אומרים, בוודאי שהייתה קופה גם לצורך אלה שחייבים להביא קורבנות עוף. הם מקבלים שירות מיוחד בבית המקדש, במקום שהם יצטרכו לסחוב את העופות איתם ביחד ולהביא לבית המקדש, הם היו פשוט משלשלים מטבעות לתוך קופה מיוחדת, אלה שחייבות בכן, כמו יולדת למשל, היום הם משלשלים את הכסף, 4 דינרי זהב, משלשלים בתוך אותה קופה והולכים הביתה. בסוף היום הם יודעים בוודאות שהם יכולים לאכול קורבנות, כי בדין של כהנים ידאגו שיקריבו את כל, את כל הקורבנות מהכסף שהכניסו בקופה. ולכן החכמים אומרים שזו הייתה קופה שנקראת קינין, ששם היו מכניסים קיני חובה, למשל יולדות, שמשם היו צריכים לקחת מטבעות בשביל לקנות שתי עופות, אחד חטאת ואחד עולה. והקופה השנייה שנקראת גוזלי עולה, שם היו מניחים, למה זה נקרא עולה? שם היו מניחים דווקא קורבנות עולה, כולן עולות. טוב, אז דיברנו לגבי הקיני עופות. כשאנחנו עוברים על הקופה הנוספת, שהייתה נקראת עצים. אדם שמתנדב להביא עצים לבית המקדש, זה הרי החומר בעירה, שמזה הדליקו את המערכה. אדם שמתנדב להביא עצים, היה יכול להכניס כסף לתוך הקופה של העצים. עכשיו, אם אדם אומר, הרי על העצים, הוא לא אומר כמה, לא יפחות משני גזירים, שני חתיכות עץ, ובהמשך נבאר מה הגודל שלהם. אם אדם מתנדב שהוא הולך להביא לבונה, שזה סממן מסוים, שהיו שמים אותו על השולחן עם הלחם הפנים, היו בחלק מהמנחות גם כן בוזקים לבונה. זה סוג של סממן כזה, אדם שרוצה לנדב רק לבונה, אז כמה הכמות הכי מועטת שהוא חייב לתת, לא יפחות מקומץ, כמה שנכנס בתוך השלוש אצבעות של כף היד הימנית של הכהן. אדם שמתנדב להביא זהב, והגמרא מוקימה שהכוונה שהוא מתנדב להביא דינר זהב, מטבע של זהב, לא יפחות מדינר של זהב. אז עד כאן דיברנו על הקופות המפורטות. אגב, זהב, זה לא אגב, זה מאוד מאוד מרכזי, כן? המשנה כתבה, זהב לכפורת. מה זה נקרא זהב לכפורת? אז רש"י, גם במסכת יום הדף נונהי עמוד ב' וגם במסכת תמורה דף חף ג' עמוד ב' מבאר שהכוונה היא מלשון הפסוק בספר עזרא כפורי זהב. מה זה כפורי? מה זה הכפורי שעשויים מזהב? אלה הם הכלים שבהם קיבלו את אדם, המזריקים. אדם שרוצה להתנדב להביא זהב לכפורת, הכוונה לאותם כפורי זהב. מה זה, למה קוראים לזה כפורי זהב? למה זה כפורת? כפרה, הכוונה ניקוי. כפר, הכוונה לנקות. שעל אותם מזריקים, הכהן היה לפעמים מנקה את הדם שיש על האצבע שלו. לכן זה נקרא כפורי זהב. בכל אופן, זהב לכפורת, אדם שרוצה להתנדב, אם הוא אמר מטבע זהב, לא יפחות מדינר זהב. עכשיו עוברים לשישה הקופות האחרונים. האחרונות, שישה לנדבה. מה הקופות האלה היו משמשות? נדבה, מה היו עושים בה? בארץ המשנה, לוקחים בה קורבנות עולות. איזה עולות? עולות ציבור. בדרך כלל קורבנות ציבור זה קורבנות חובה. קורבנות שציבור חייבים להביא, אם זה קורבן תמיד, שחייבים להקריב בבוקר ובערב, קורבנות מוספים. קורבנות חובה בדרך כלל. אבל יש קורבנות ציבור שהם נדבה, לא חייבים. מתי? אם יש מצב שהמזג אוויר הוא לא כל כך נוח, ואין הרבה אנשים שבאים להביא קורבנות בבית המקדש, אז המזבח לא יהיה שומם. מה עושים בשביל זה? מביאים עולות נדבה שנקרא קיץ המזבח, מלשון קציות, קציות הכוונה תהנים, כמו מנה אחרונה כזאת, מלפתים ככה עוד ועוד קורבנות. עכשיו, מי מקבל את האור של אותם הקורבנות? הבשר כמובן, זה קורבנות עולה, מוכתר כולו על המזבח. הבשר הולך כולו לשם, והאורות של הקורבנות היו מיועדות לכהנים. מאיפה לומדים שהאורות האלה מיועדות לכהנים? זה מדרש שדרש יהוידע כהן גדול מהפסוק, שהוא למד מהפסוק הזה שהאור של קורבנות עולה, של עולות ציבור, של הקופות נדבה, לאן הולך? לכהנים. מאיפה הוא דרש את זה? כי מצד אחד נאמר, אשם הוא. קורבנות אשם, כתוב עליהם שם קורבן אשם. מצד שני כתוב על הקורבנות אשם, אשום אשם להשם. זאת אומרת, שזה מיועד רק להשם. עכשיו, קורבן אשם, לא ניכנס כרגע לכל הפירוט של ההלכות שלו, אבל קורבן אשם, בגדול, את החלקים ממנו שנקראים אימורים, מקטירים על המזבח, והבשר שנשאר נאכל הכהנים, תוך העזרה. אז כאן הפסוק אומר מצד אחד אשם הוא, כן, זה ניתן לכהנים והכל, הבשר שלו, כמו כל קורבן אשם. מצד שני כתוב אשום אשם להשם, שכל הקורבן אשם מיועד לשם השם, דיינו שאת כל הבשר, אנחנו לומדים מפה, שכל הבשר צריך להיות מוכתר להשם. זאת אומרת שיש אפשרות שהקורבן אשם, אני נדבתי כסף לצורך קורבנות אשם, ויקנו מזה קורבן שהוא כולו יהיה מוכתר להשם. דורש יהוידע הכהן הגדול, זה הכלל. כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, אם הוא בא בעקבות קורבן חטאת או בעקבות קורבן אשם, ילקח בהן עולות, יקנו קורבנות עולה. עכשיו, בוא נבין. מה פוש זה בא משום חטאת ומשום אשם? זה קורבן חטאת? אז זה קורבן חטאת. זה קורבן אשם? אז זה קורבן אשם. ילקח בהן עולות לכבוד מה? אלא מה מדברים פה? מה שנקרא מותר חטאת ומותר אשם. כשהתורה אומרת, מצד אחד אשם הוא כמו אשם רגיל, אבל מצד שני אשום אשם להשם, שיש פה קורבן אשם שהוא מיועד כל הבשר להשם. יש רק קורבן אחד שכל הבשר שלו הוא מיועד להשם, זה קורבן עולה. והתורה אומרת שיש סוג אשם שיכול לבוא מהאשם הזה קורבן שהוא כולו להשם. איזה מקרה זה מדובר? אדם הפריש מטבעות לקורבן אשם. אדם מאוד רוצה את הכפרה הזאת, לדעת שהוא נקי מהחטא ונגמר הסיפור, הפריש את הכסף לקורבן אשם. עלה לירושלים, נכנס שם על הסוחר של הבהמות, קנה ממנו בהמה לקורבן אשם. הייתה איזושהי הוזלה במחיר, ואחרי שהוא קנה את הבהמה לקורבן, נשאר לו כסף. הוא אומר לסוחר, תעשה לי טובה, קח את הכסף הזה. אין לי מה לעשות איתו. הוא אומר לו, אני לא יכול לקחת את הכסף הזה, זה כסף שמיועד לקורבן אשם. זה כסף מוקדש, אין לי מה לעשות איתו. מה אני עושה עם הכסף שנשאר? אני גם הקדשתי אותו לאשם. עולה לבית המקדש, אומרים לו, אין בעיה. יש לך מותר אשם זה נקרא. אגב, אותו דבר יכול גם להיות בקורבן חטאת. אדם הלך, הפריש כסף לקורבן חטאת, הלך קנה בהמה, כבשה או שעירה, עיזה, ונשאר לו כסף. מה עושים עם מותר חטאת? מה עושים עם מותר אשם? אומרים לו, טוב שבאת, שים את זה פה בקופות האלה. יש פה שישה לנדבה, אחת מהקופות של נדבה, שים את זה כאן. מה נעשה עם הכסף הזה? אז אמרנו, קונים עם זה מה? קורבנות עולות ציבור של נדבה, מתי שאין אף אחד שמקריב קורבנות על המזבח. אז זה יהפוך להיות עולה. יכול להיות כסף שהקדשתי אותו לאשם, מותר, נשאר מזה כסף, אחרי שקניתי את הבהמה, המותר אשם יהיה אשום אשם להשם. זה יהיה מיועד לקורבן שהוא כולו, כל הבשר שלו להשם. קורבן עולה. הבשר להשם. והאורות, זה לכהנים. כמו כל קורבן עולה, שהאור של הקורבן עולה הולך לכהנים. ואז נמצאו, אומר יהודה הכהן הגדול, שני כתובים קיימים. מצד אחד, יש כאן אשם להשם, הבשר נאכל להשם. והאשם הרגיל, אשם הוא, יפה אומר יהודה הכהן, בעצם איפה אנחנו רואים מהפסוק הזה שהאור הולך לכהנים? הנה, כי מצד אחד כתוב אשם הוא, מצד שני כתוב אשם להשם, אני אומר שהפסוק הזה כולו מדבר על מותר אשם. אשם הוא, שזה לכהנים, והשום אשם להשם, שזה להשם. איך ייתכן? אז אני אומר, מדובר פה על קורבן מותר אשם, כמו שביארנו, שקונים ממנו קורבן עולה. מצד אחד זה השום אשם להשם, הבשר כולו להשם. מצד שני זה אשם רגיל, שחלק ממנו נאכל לכהנים, זה מתנות כהונה. מה האור שלו? עוד פסוק מספר מלכים ואומר, כסף אשם, המותר של הכסף שנשאר אחרי שהקדישו כסף לקורבן אשם וקנו בהמה ונשאר כסף, וכן כסף שנשאר אחרי שקנו קורבן חטאת, נשאר כסף שהפרישו לשם חטאת, לא יובא הכסף הזה בית השם. הוא לא מיועד לבדק הבית בשביל לתחזק את בית המקדש, הכסף שנשאר. אתה לא שם את זה בקופות של בדק הבית, אלא זה מיועד לקנות עם זה קורבנות עולות ציבור, בקורבנות נדבה מה שנקרא, לכהנים יהיו, שחלק מזה מוענק לכהנים. איזה חלק מהקורבנות עולה מוענק לכהנים? האור. האור של הבהמה הוא ניתן לכהנים. טוב, בעצם אנחנו מדברים פה על 13 קופות שהיו בבית המקדש. יש קופות שאין הרבה מה לדבר עליהן, חלק כבר דיברנו, וחלק הם דברים פשוטים, אבל יש כאן דבר שבו היה ויכוח. על שתי קופות היה פה ויכוח למה הן מיועדות. איזה הכינים והגוזלי עולה. לפי דעתו של רבי יהודה, אין כזה דבר שאדם שמחויב בקורבנות עוף, ישים כסף בקופה וילך. לשים כסף בקופה וללכת, זה רק אדם שמתנדב להביא קורבנות עוף. דהיינו שהוא מביא שתי עולות, שהן נדבה. אבל אם אדם מחויב עכשיו להביא קורבנות עוף, שהוא צריך להביא אחד לעולה ואחד לחטאת, אין קופה בשבילו. הוא ייתן את הכסף לכהן שיוודא שהכהן יקריב בשבילו את הקורבן, יקנה לו עופות ויקריב לו. או שיביא את העופות בעצמו. דומה זאת חכמים, אומרים, כן היה קופות. ומה הוויכוח פה? למה לא לתת שירות לאלה שעולים בבית השם, והם צריכים להביא קינים של עופות, שאנחנו יודעים שיש מסכת שלמה שנקראת מסכת קינים. והנה רק טעימה קטנה מהמסכת הזאת, כמה אנחנו צריכים להתמקד בה ולעמול עליה. אנשים אומרים, אני לא רוצה להתעסק עם העניינים של כן, כי אתה יכול להתערבב אוף שלי עם אוף של מישהו אחר. אתה יודע, אופות הם מעופפים. אני לא יודע, אני לקחתי זוג אופות והשכן שלי לקח זוג אופות. נכנסו לבית המקדש, האופות התחלפו, עכשיו אני לא יודע מה העולה שלי, מה החטאת שלה הוא. בלגן! לא סתם, כמו שלמדנו לאל, מי שהיה ממונה על הכינים, היה מרדכי, שהוא היה חריף וגאון והכל. צריכים בשביל זה אדם גאון לעניינים של הכינים. אז לכן, למה לא תיתן שירות לאלה שבאים לבית המקדש? עזבו, אל תתעסקו עם הכינים. תכניסו 4 זוזים לקופה, ואנחנו נטפל בזה, נקריב בשבילכם את הקורבנות, לעולה, לחטאת, הכל יהיה בסדר. למה לא? אומרת הגמרא תניא, ברייתא. אמר רבי יהודה, אני אסביר לכם. לא היה שופר של קינים בירושלים. אין דבר כזה שופר של אלה שחייבים להביא קן של עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, והטהרה או הכפרה שלהם תלויה בזה. אין דבר כזה. אין קופה כזאת. למה? מפני חשש התערובות. והגמרא בהתחלה לומדת, שמה. שמה תמות אחת. זאת אומרת, נאמר, היה כאן, ברוך השם, יולדות, שהיום הזה, באותו יום לפני 80 יום, נאמר, יולדת של ילדה נקבה, מביאה את הקורבן ביום ה-81 ללידה. אז נאמר, לפני 81 יום, ילדו, נאמר, 100 נשים, בנות. במזל טוב. והן מגיעות ביום ה-81 להקריב את הקורבנות שלהם כדי לאכול קודשים. אחת מהילדות, לא עלינו, לא המשיכה לחיות פה בעולם הזה עלי אדמות. ומה עושים עכשיו? יש חשש שמא תמות אחת. עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה המטבעות שהיא שלשלה לתוך הקופה. כי החטאת שהיא שלשלה, אי אפשר להקריב. את הכס... מהכסף שהיא שלשלה לקורבן חטאת, כי חטאת שמתו בעליה של הקורבן, שפה במקרה שלנו זה היולדת, הולכת למיטה, במקרה של כסף, הכסף הולך לים המלח. אין, אי אפשר להקריב את זה, עכשיו אנחנו לא יודעים איזה מטבעות היא שלשלה פה, היא הכניסה. אז נמצאו דמי חטאות, מיטות, מעורבות בהן בכסף של כל הילדות האחרות, שתיבדלנה לחיים טובים וארוכים. נו, מה עושים עכשיו? בשביל זה עזוב, אין קופה. כל אחת תבוא באופן פרטני אל הכהן, תיתן לו את המטבעות שלה. עכשיו, אם חלילה וחס, יתווצר הטרגדיה הנוראה הזאת, שאחת לא ממשיכה בעולם הזה, אז הכהן ידע, תשמע, אני קיבלתי ממנה, אז את הכסף שהוא קיבל, הוא ישים בצד בפינה, והוא ידע שאת הכסף הזה הוא לא משתמש בחטאת שבו. שואלת הגמרא, רגע, רגע. לא הייתה קופה לפי דעתך רבי יהודה, להכניס לי בפנים כן של אלה שמחויבים בכן, אחד לעולה ואחד לחטאת? והתניא, הרי יש ברייתא מפורשת, שלא מצאנו שאתה חולק על דברי הברייתא האלה, רבי יהודה. ברייתא כאן אומרת, האישה שאמרה, הרי עליי כן. כי נאמר היא יולדת והיא מחויבת להביא כן של עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. מביאה דמי כן, נאמר ארבע זוזים, ונותנתו איפה? בשופר! בקופה! אז יש קופה מיוחדת גם לאלה שחייבים להביא כן של עופות, אחד לחטאת גם. הברייתא שמה אומרת, שאותה יולדת, או אישה אחרת שמחויבת, או גם יכול להיות איש שמחויב בכן, יכולים להיות רגועים שהקריבו בשבילהם את, את הקורבנות שלהם, ולכן הם תיאורים לאכילת קודשים, ואוכלת בקודשים, ואינה חוששת שמה נתעצל הכהן בהם ולא הקריב אותם. לא חוששים לזה. עכשיו, איזה עוד חשש יכול להיות פה? אולי חלילה אחת מהיולדות ששלשלו את הכסף שלהם לתוך אותה קופה, אולי הם מתו. לא, אין חושש שמדמי חטאות מיטות מעורבות בהם. לא חוששים לזה. רבי יהודה, בוא, תחלוק על הדברים האלה. למה אתה לא חולק? למה בברית הזאת אתה מסכים? תרצת הגמרא נכון, אתה צודק. עד עכשיו אמרנו שרבי יהודה חושש שמא תמות אחת מהם. לא, הוא לא חושש. לחשוש אולי אחת מהם תמות, אנחנו לא חוששים. אז למה בכל זאת, אומר רבי יהודה, אל תעשו קופה מיוחדת לכן של כאלה שחייבים להביא אחד לחטאת ואחד לעולה? לא כי חוששים שמא אחת מהם תמות, אלא כי כאמרינן בחטאות שמתו בעליהם ודאי. אנחנו מדברים פה על מקרה כזה שאנחנו יודעים בוודאות שיש פה אחת, יש פה כסף של אחת שהכניסה פה לקופה הזאת והיא מתה. ואי אפשר להקריב את הקורבן חטאת שלה. אז לכן אומר רבי יהודה, תשמע, ברור שאפשר לעשות קופה שבה יכניסו כסף לחטאת לעולה. אלה שחייבים כן לחטאת ולעולה. אבל בבית המקדש לא עשו כזה, כזאת קופה. למה? בגלל שאם אחת מהיולדות שהכניסו כסף לקופה הזאת חלילה ימותו, אם כן מה יצא? שעכשיו כל הכסף שבקופה הזה, אין לך מה לעשות עם הכסף הזה. אתה לא יודע איזה כסף פה זה, זה חטאת שמתו בעליה. ואת הכסף הזה אתה לא יכול להשתמש בו. והכל פה זה תערובת אחת גדולה. אז כל היולדות שהכניסו כאן את הכסף והיו בטוחות שהולכים להקריב בשבילן את הקורבן, עכשיו הן לא יכולות להיות בטוחות בזה. כי מה פעם לא יכולות לדעת, הם צריכים תמיד להתעדכן האם אחת מהיולדות פה מתו, מאלה ששמו את הכסף הזה. בשביל זה לא עשו קופה כזאת בבית המקדש. שואלת הגמרא, רגע, ואם מתה, מה קרה? מה קרה? יש הרי שתי גישות מפורסמות בשס. בואי ניקח את הדוגמה הזאת. בסדר. עסקי כולנו לחיים ארוכים. מתה אחת מהיולדות, יש לי פה קופה של 10,000 יולדות מאושרות שחיות וקיימות לעד ולנצח נצחים. הכל בסדר. אחת, לא עלינו, הגיע הזמנה להסתלק מן העולם. אז מה? אז אני לא יודע מה לעשות עם המטבעות שלה, שהיא הכניסה. אז כל פה תערובת אחת גדולה, אני לא יכול להקריב את זה. יש שתי גישות מה עושים. גישה אחת אומרת, שמע, כמה כסף הכניסה כאן? ארבעה זוז של האוף שלה. בסדר. תוציא מפה ארבעה זוזים. נגמר סיפור. את הכסף הזה, תגיד, זה מיועד בשביל אותה שמתה. נקרא את המילים של הגמרא, ואז אם אפשר לומר דבר כזה, שזה נקרא ברירה, שעכשיו מתברר שהארבע זוזים האלה הם של אותה יולדת של מתה, אז היא אמרינן ברירה, נברור ארבעה זוזי, תוציא מתוך אותה קופה ארבעה זוזים, נגיד שזה ארבעה זוזים שלה, ומדובר פה, אנחנו נגיד לפני כן, לכל היולדות, ולכל אלה שטמאות בטומאות אחרות, שצריכות להביא כן, נגיד להם, אתם עושים את זה, מכניסים פה כסף על דעת זה, שהכהן יוכל אחר כך להחליט. הכהן אחר כך יוכל להחליט איזה מעות מיועדות בשביל איזה תורם. ואז, נגיד ארבעה זוזים האלה מיועדות בשביל אותה יולדת שמתה, ונשדי בנערה את המטבעות האלה נשליך לנער, נאמר לים המלח, ואידך להשתרו כל שאר המטבעות של האלף נשים הצדקניות היולדות, יהיו מותרים, כל המעות היו מותרות, נקריב מהם קורבנות חטאת, קורבנות עולם, מה שצריך. זה לפי גישה אחת, ולפי הגישה הזאת באמת אין שום בעיה לעשות קופה מיוחדת גם לאלה שמחויבים בכן. אבל הגישה השנייה אומרת אחרת, הגישה השנייה אומרת מה שנקרא אין ברירה. אתה לא יכול עכשיו להגיד, שמע, מתברר עכשיו למפרע, אחורה, מה שקוראים היום רטרואקטיבית, מתברר שהמטבעות האלה הם אלה שמיועדים לאותה יולדת שעכשיו היא מתה, אין דבר כזה. ברגע שאחת מתה, אני לא יודע, הכל פה מעורבב, הכל פה תערובת, ובתוך התערובת יש גם כן מטבעות של זאת של, שיש, ש, שמתה, ויש פה כסף של חטאת שמתו בעלה, הכל הולך לאיבוד. ובאמת מתרצת הגמרא, הסיבה שלפי דעתו של רבי יהודה לא העמידו קופה בבית המקדש לאלה שחייבים, כי האמרינן באלמה, הרי אמרנו במקומות אחרים, רבי יהודה לתלי ברירה, כי הוא סובר שאין את הדין של ברירה. לא יכולים לומר, עכשיו אני לוקח כמה מטבעות ואני מייעד אותם לאותה הילדת שלא עלינו מתה. לא. אלא כל הכסף הוא מעורבב, ואם אנחנו ניתן לכל אחד לשים, לכל יולדת או אחרות לשים את הכסף של הכן חובה שלהם, של החטאת ועולה, באותו קופה, חוששים שמה יהיה פה חטאת שמתו בעליה, ולא יהיה לנו פתרון מה לעשות. טוב, אז דיברנו על העניינים של הכן. שאנחנו נעבור להמשך הקופות שהיו בבית המקדש. הייתה קופה שהייתה נקראת עצים. שם היו משלשלים כסף, אלה שמחויבים שהתנדבו להביא עצים לבית המקדש. עכשיו, כל יום היו מביאים לאש של המערכה על גבי המזבח שני עצים. עכשיו, שאת השאלה, בן אדם שאומר הרי עליי עצים, או ככה הוא התנדב, אדם שהתנדב להביא עצים, אז חייב להביא שתי עצים, שני עצים. אבל אם הוא מתנדב בלשון, הרי עליי עץ, לשון יחיד, זאת השאלה. רבי יוסה בי רבי בון, רבי יוסי בנו של רבי בון, אמר שרבי בבר ממל, היה לו ספק, הוא הסתפק בשאלה הזאת, ביי. מה הדין אדם שאמר, הרי עליי עץ, לשון יחיד. האם הוא מביא רק גזר, יש שתי גזירים, אז האם הוא מביא גזר אחד, גזיר אחד של עץ? אמר רבי אלעזר, כן, בוודאי. יכול להביא גזיר אחד של עץ, כי אנחנו לא אומרים ששני העצים נחשבים דבר אחד. אתה יודע מה ההוכחה שלי? כשהמשנה במסכת יומא מתארת את החביבות של המצוות שהיו לכהנים, שהייתה לכהנים, כשהם רצו להיות חלק מהעבודה בבית השם, אז הם מחלקים את העבודה לכמה שיותר כהנים. וכשהיו צריכים להעלות עצים למערכה, לא נתנו שני עצים לכהן אחד, אלא כל כהן קיבל גזיר עץ אחד. עכשיו, אם הזוג של הגזרי עצים זה מצווה, זה מצווה שיהיה זוג, ולא אומרים שכל גזיר עץ הוא בפני עצמו, אז אתה לא יכול לתת כל גזיר עץ לכהן אחר. כי כל כהן צריך לעשות שלמות, צריך להביא שני גזירים. עכשיו, מזה שכתוב שכל כהן מביא גזיר עץ אחד, זה אומר שכל עץ הוא נחשב מצווה בפני עצמה. זה מה שאמר רבי אלעזר. מתנית אמרה, כן, המשנה, מהמשנה יש הוכחה שכל גזיר עץ הוא בפני עצמו, ולכן אדם שמתנדב להביא עץ אחד, יכול להביא אפילו רק עץ אחד. שזה קורבן בפני עצמו, וזה קורבן בפני עצמו, שכל עץ הוא בפני עצמו. כהיידת נינן תמן, כמו המשנה ששנויה במסכת יומה, שניים בידם, שני כהנים יש להם בידם, שני גזרי עצים, כל אחד יש לו גזיר עץ אחד. רבי יהושע בן לוי אמר, מה הגודל של אותם עצים? אוביין של עצי המזבח, אמה? באיזה גודל של אמה? באמה שוחקת. כמו שאדם שהוא שוחק, הוא מרחיב את השפתיים שלו, שוחק. אז ככה, יש אמה, כל אמה מורכבת הרי משישה טפחים. שכל טפח זה בעצם ארבע אצבעות. עכשיו, שישה טפחים. עכשיו, אתה יכול כל טפח שהוא יהיה טפח עצב, טפח מדויק, ויש טפח שוחק שקצת, יש קצת רווחים בין האצבעות. אז אם אתה עושה אמה מטפחים שוחקות, אז האמה היא קצת יותר רחבה. בכמה היא יותר רחבה? כותב הרשב"א בספר עבודת הקודש, סימן א' אות ג', שההפרש הוא חצי אצבע בין אמה רגילה לאמה שוחקת, שהיא יותר בעוד חצי אצבע. אז העובי של אותם עצים היה אמה שוחקת, והאורך אורכם באמה קדומה. מפרשים הכוונה אמה קצרה יותר אפילו. כמובן פה שזה אפילו אמה יותר קצרה מאמה רגילה של שישה טפחים, קצת יותר אפילו משישה טפחים. יש אחרים שאומרים שזה בדיוק שישה טפחים. יש כמו אמה רגילה, יש כאלה אומרים שזה אפילו פחות מאמה. אמה קדומה, הכוונה קצת פחות אפילו מאמה. אבל בכל אופן, האורך הוא קצת פחות מהרוחב. תכף נראה למה כל כך חשוב הגודל של העצי המערכה. בכל אופן, זה דעתו של רבי יהושע בן לוי. לעומת זאת, רבי חוני אמר בשם רבי עמי, שהעובי של העצים לא היה אמה שוחקת, אלא כמין טורטני. אז ביור אחד בתקלין חדתין מסביר, שזה היה כמו הקנה של המוזניים. זה קנה דק. זאת אומרת שהעובי אין לו שיעור כל כך, העיקר האורך. עכשיו, מה כל כך חשוב שהאורך יהיה בדיוק אמה? אולי אפילו טיפה פחות מאמה? אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, לפי שלא היה מקום המערכה, אלא אמה על אמה. המקום של המערכה במזבח שעשה משה רבינו במשכן, המקום של האש היה בדיוק אמה על אמה. למה? למה זה בדיוק היה אמה על אמה? אז ככה, הרוחב של כל המזבח, כמה היה? הוא היה חמש אמות אורך על חמש אמות רוחב. צריך לשים לב שהיו על המזבח, בזוויות שלו, ארבע קרנות, ארבע קוביות כאלה, בקרנות, בזוויות. עכשיו, הם היו אמה על אמה. אז האמה הראשונה לכל הארבעה צדדים, לא היה אפשר להשתמש בה. לא היה אפשר ללכת שם. נאמר, כהן עולה על גבי המזבח, הוא רוצה ללכת באמה בצד המזבח. הוא לא יכול, כי הוא מגיע לסוף, הוא נתקע בקרן. עוד פעם נתקע בקרן, יש שם הקרנות. זה לא מקום ללכת מסביב. אין מקום ללכת מסביב, כי נתקעים כל פעם בקרנות. אז מה צריך להתקדם? מכל צד אמה. מצד ימין אמה, מצד שמאל אמה. אז יורד לנו מהרוחב של המזבח שתי אמות. היה לנו חמש אמות, נשאר לנו שלוש אמות. עכשיו, צריך אמה אחת בכל צד שאי אפשר ללכת מסביב למזבח. אז אם כן, יורד לנו עוד אמה מכל צד, שזה בסך הכל אמה אחת מצד ימין, אמה אחת מצד שמאל, עוד שתי אמות. אז ירד לנו מהשלוש אמות, שתי אמות, נשאר לנו רק אמה אחת, על אמה אחת באמצע, למקום של המערכה, שעליו היו מקריבים את הקורבנות. זה היה אצל משה רבנו. עכשיו, נכון שבבית המקדש שעשה שלמה, אז המזבח היה רחב הרבה יותר. בכל זאת, כותב הרמב״ם, שלא מוסיפים על המידות, מכיוון שבמשכן, על ידי משה רבנו הביאו עצים באורך של אמה, אז לא רוצים להוסיף על המידות של משה רבנו לעשות עכשיו עצים יותר ארוכים. לכן, לפי כך לא היה בו באותו עץ אורך, אלא אמה קדומה, אמה קצרה. ותענה כן, באמת כך כתוב ברייתא, לגבי המזבח של משה רבנו, מזבח הזהב במשכן. היה חמש אמות על חמש אמות, האורך והרוחב של המזבח, אבל אמה אחת מכל צד, זה רק בשביל הקרקוב. הכוונה, לשטח שהכהנים הולכים סביב. ועוד אמה אחת, יותר החוצה, זה הקרנות. והאמה באמצע, זה אמה מערכה, שעליו היו שמים את העצים ומבירים את האש ומקריבים קורבנות. קופה נוספת שעמדה בבית המקדש, היה עליה תג, תגית כזאת שנקראת לבונה. אדם שמתנדב להביא לבונה, את הסממן שנקרא לבונה, היה שם כסף באותה הקופה בשביל שיקנו מזה לבונה. ולמדנו שאדם שמתנדב להביא לבונה לא יפחות מכמות של קומץ, מה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות של יד ימין. זה הכמות הכי קטנה של אדם שרוצה להתנדב להביא לבונה כדי שיקטירו את זה על המזבח. מאיפה לומדים מקור שהכמות המועטת ביותר של לבונה זה כמות של קומץ? מביאה הגמרא, נאמר פעמיים את המילה אזכרה, מלשון להזכיר לפני הקדוש ברוך הוא. פסוק אחד כתוב לגבי אדם שרוצה להביא מנחה. אז כמו שאפשר להביא קורבן מבהמה, אפשר להביא קורבן מעוף, אפשר להביא קורבן גם ממנחה. אדם שמתנדב להביא קורבן מנחה. אומרת התורה, יש את המנחה עצמה, שזה סולת ושמן, ובנוסף מביאים עם המנחת נדבה גם את הסממן שנקרא לבונה. ואת זה בוזקים, מפזרים מלמעלה. כשהכהן בא להקריב את החלקים שצריך להקטיר על גבי המזבח, אז חוץ מהקומץ, שלוקח מתוך כל המנחה כולה, של הסולת והשמן זית, הוא לוקח מה שנכנס לו בשלוש אצבעות האמצעיות של היד הימנית ומקטיר על המזבח, כמו שהתורה כותבת, והרים ממנו, מתוך המנחה, בקומצו, כמה שנכנס בתוך שלוש האצבעות של היד ימין שלו, מסולת המנחה, וגם משמנה של המנחה, מהסולת והשמן זית. מיד אחר כך מה כתוב? ואת כל הלבונה, מדברים פה על הלבונה שמפזרים על גבי המנחת נדבה, אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח, מוסיפה התורה שתי מילים, אזכרתה להשם, זה גורם זיכרון טוב לשם, לכבוד הקדוש, לשם השם, בשביל אותו אחד שהתנדב להביא את המנחה. כתוב כאן אזכרה לגבי מנחת נדבה. כתוב לשון אזכרה לגבי הלבונה של מנחת נדבה, אם נסכם. זה נאמר כאן אזכרה, פעם אחת. כתוב פעם נוספת את המילה אזכרה, ונאמר להלן, זה מדובר, על דיברנו בתחילת השיעור בהרחבה לשולחן, שהיה בתוך איכל, היו מסדרים עליו את הלחם הפנים. מה היו עושים עם כל הלחמים האלה? הכהנים היו אוכלים את זה לכבוד שבת קודש. היו אוכלים את זה בשבת, שבת אחרי צהריים. אבל אין דבר כזה, הכל הכהנים אוכלים. מה אתה מקטיר על המזבח? אז מה הקטירו על גבי המזבח? היו שתי כפות כאלה שנקראים בזיחים, שבפנים היו שמים סממן שנקרא לבונה, בזיחי לבונה. את אותה עוד לבונה היו מקטירים על גבי המזבח. זה היה חלק של הקדוש ברוך הוא מתוך הלחם הפנים, ושאר הלחמים היו הכהנים אוכלים. לגבי אותה לבונה כתוב, ונתת על המערכת, הכוונה מערכה של שש לחמים, היו הרי שתי מערכות כאלה, 12 לחמים. אז על כל מערכת אתה נותן לבונה זקה. והייתה לצורך הלחם, של לחם הפנים, להזכרה, אישה להשם, על האש להשם של הקדוש, לשים את זה על האש של המזבח לשם השם. אז גם כאן כתוב להזכרה. אז עושים גזרה שווה. בין הלחם הפנים לבין מנחת נדבה, הלבונה של המנחת נדבה. מה אזכרה האמור להלן לעניין לחם הפנים? כמה צריך לשים כמות של לבונה לכל מערכה של לחם הפנים, של שש לחמים? מלוא קומץ. איפה אתה יודע? לא כתוב כאן. בספר תורת כהנים, פרשת אמור, אות י' ח', דורשים, איפה יודעים את הכמות של של הלבונה שצריך לשים על כל שולחן ושולחן, על כל מערכה ומערכה, מתוך משתי המערכות, שכל מערכה יש על השש לחמים, כמה צריך לשים, כמה כמות של לבונה. אז כתוב שם לומדים עוד גזירה שווה, דומה, אזכרה, אזכרה. כאן אנחנו כבר יודעים שבלחם הפנים כתוב אזכרה, כתוב גם במנחה, עכשיו אנחנו דיברנו מקודם על מנחה, מנחת נדבה, שאדם לא חייב להביא, והוא מביא מרצונו. אבל יש מנחה שאדם חייב להביא. מי? אדם שחטא בחטא כזה שחייבים עליו קורבן עולה, סליחה, קורבן חטאת, אבל זה לא חטאת רגילה, אלא זה חטאת עולה ויורד. מה פירוש? עולה לפי המצב הכלכלי של האדם, הוא מביא בהמה, ויורד, אם הבן אדם המצב הכלכלי שלו פחות, אז הוא מביא עוף. מביא קן של עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואם הוא דלי דלות, ממש אני ואביון, אחד כזה מביא מנחת חוטא. שם לעניין מנחת חוטא מה כתוב? גם כתוב את הלשון אזכרה. כתוב שם גם כמות של קומץ. וקמץ הכהן ממנה, מהמנחת חוטא, מלוא קומצו. שזה כמה שנחז בשלוש האצבעות האמצעיות של יד ימין של הכהן. אז מוסיפה התורה את אזכרתה. גם כאן כתוב את הלשון אזכרה. לומדים גזרה שווה מכאן ללחם הפנים. מה הכמות שצריך לשים לבונה על כל מערכת משתי המערכות של השולחן של לחם הפנים? כמות של מלוא קומצו. ומכיוון שבלחם הפנים אנחנו יודעים ששמים מלוא קומצו על כל מערכה ומערכה, אז אנחנו לומדים גזרה שווה לעניין מנחת נדבה, שגם שם ההזכרה הוא מלוא קומץ, צריך לקחת מלוא קומצו מהלבונה. שהכמות של הלבונה היא גם כן מלוא קומץ. כי שם על עניין מנחת נדבה אמנם כתוב גם בקומצו, אבל שם כתוב והרים ממנו בקומצו מהמנחה עצמה. אבל חוץ מהמנחה יש גם את הלבונה שמפזרים מעל המנחה, שם לא כתוב כמה כמות של הלבונה שצריך לשים, לומדים גזרה שווה שצריך לשים שם מלוא קומץ. אז אם כן, אף הזכרה אמורה כאן מלוא קומץ. אז גם כמו שאדם מפזר לבונה על גבי המנחת נדבה שלו, הוא צריך לשים מלוא קומץ, אז גם אדם שמתנדב להביא רק לבונה, צריך להביא כמות כמה כמות של לבונה, מלוא קומץ. שואלת הגמרא, רגע, תחילת השרשרת, מאיפה התחיל? טוב, זה התחיל האמת ממנחת חוטא, כן? ששם כתוב את הכמות, אבל זה עבר לאיפה? זה עבר ללחם הפנים, ששם שמו את הלבונה על כל מערכת של שש לחמים, שישה לחמים, שמו קומץ אחד של לבונה בתוך הבזיחי לבונה. משם אנחנו מתקדמים לכיוון מנחת נדבה, ששם גם כן הכמות של הלבונה זה מלוא קומץ, ולכן אדם שמתנדב להביא רק לבונה, גם כן צריך להביא רק מלוא קומץ. אבל נשאלת השאלה, בלחם הפנים, הרי היו שתי מערכות, גם שישה לחמים במערכת אחת, ועוד שישה לחמים במערכת השנייה, ועל כל מערכת שמו בזיך של לבונה, אז היו שני בזיכי לבונה. אז אולי נאמר שאדם שמתנדב להביא לבונה, יצטרך להביא שני פעמים מלוא קומצו, כנגד שני הבזיכים. אם ההזכרה אמורה להלן בלחם הפנים, הכמות הסך הכל היא שני קומצין, אף ההזכרה האמורה לעניין מנחת נדבה, האמורה כאן גם כן אומר שהיא שני קומצים, שני מלוא קומצו. מתרצת הגמרא, אלא, אמר רבי אלה. לא, באמת לא לומדים את הכמות, כמה צריך להביא אדם שמתנדב להביא לבונה, לא לומדים את זה מלחם הפנים. כלום למדו לקומץ מלחם הפנים, לא. אלא לומדים את זה ממנחה. ממנחה למדו. מה? מה להלן? כמו לבונה, שמפזרים על גבי מנחת נדבה, וצריך לפזר שם לבונה כמה? מלוא קומץ. כימוץ החסר, אם חסרו ממלוא קומץ, זה יקשר. אף כאן, אם אדם מתנדב להביא לבונה, כמה הכמות הכי מועטת, דרשנו שזה צריך להיות מלוא קומץ, אז כימוץ החסר, קשר, גם אם נחסר קצת מהשיעור של מלוא קומץ, זה עדיין יהיה מספיק וזה יהיה קשר. זאת אומרת, לומדים במסקנה לא מהלחם הפנים, אלא לומדים ממנחת נדבה. הכמות היא מלוא קומץ. אמר רבי יוסה, מילתא דרבי אלה אמרה, זאת אומרת, מדברי רבי אלה אמרה אנחנו לומדים, מה אנחנו לומדים מדבריו של רבי אלה? שרבי אלה אמר שלומדים את הכמות, כמה לבונה צריך להביא, אדם שמתנדב סתם להביא לבונה, שהוא צריך להביא מלוא קומץ, מאיפה לומדים את זה? ממנחת נדבה? מדבריו אני לומד. שהמתנדב לבונה שצריך להביא מלוא קומץ. מלוא קומץ של מי? יש אחד שיש לו יד גדולה, יש אחד שיש לו יד קטנה. איך אני אדע כמה הכמות להביא? הכמות היא מלוא בקומצו של כהן. כמו שלעניין מנחת נדבה הולכים בקומצו של כהן, ככה גם אדם שמתנדב סתם להביא לבונה צריך בקומצו של כהן. לעומת זאת, רבי חזקיה בשם רבי ירמיה לא מסכים. לא הולכים דווקא לפי הקומץ של הכהן. אם לבעלים יש קומץ יותר קטן, אז אפילו בקומץ הבעלים, הוא יכול להגיד, שמה, כמה שנכנס בקומץ שלי, זה מה שאני מביא. זה מלוא קומצו של לבונה שאני צריך להתנדב, לא צריך יותר מזה. אז יש בזה שתי דעות, כמה הכמות, איזה קומץ, האם הקומץ של הכהן בדווקא, או לפי הקומץ גם של הבעלים. קופה נוספת שהייתה בבית המקדש, היה כתוב עליה זהב. אם אדם שמתנדב להביא זהב, מה הכמות הכי מינימלית? לא יפחות מדינר זהב. על זה אמר רבי אלעזר, והוא שהזכיר צורה. הוא אמר שהוא רוצה לתת מטבע זהב. צורה זה מלשון הטבעה, מטבע. אבל אם לא הזכיר צורה, אם הוא לא הזכיר מטבע, מביא כמה שהוא רוצה. אפילו כמות מועטת מאוד של זהב. כמו כיסה, כמו מזלג קטן כזה. אפילו צינורה, צינורה זה מזלג קטן מזהב, גם זה הוא יכול להביא. עכשיו עוברים לשש קופות האחרונות שעליהן אנחנו מדברים, שאלה היו שישה קופות שמיועדות לנדבה. ואנחנו כבר אמרנו שנדבה זה היה שמאדם הכניס כסף לתוך אותה קופה, בשביל שמהכסף הזה יקנו קורבנות עולות ציבור של נדבה, בזמן שהמזבח אין עליו קורבנות. קיץ המזבח, מה שנקרא. טוב, אז ישנם מגוון סיבות שאדם רוצה לתרום כסף לאותה קופה. יכולה להיות הסיבה שעליה דיברנו קודם, שהוא התנדב, נאמר, הוא הפריש כסף לקורבנות השם, קורבן חטאת, והוא קנה את הבהמה ונשאר לו כסף, אז המותר הולך לנדבה. זה יכול להיות שסתם אדם רוצה לתרום כסף לנדבה, יכול להיות מגוון סיבות שאדם תורם לנדבה. אומרת הגמרא, חזקיה אמר, למה צריכים דווקא שש קופות לצורך נדבה? למה שישה שופרות לנדבה? אז לפי דעתו, הדעה הראשונה, בגלל שבבית המקדש, מי היו הכהנים שזכו לעבוד שם? מה זאת אומרת, הכהנים האלה זכו, ואם יש כהנים אחרים, הם אף פעם לא יעבדו בבית המקדש, מה זה הולך? היה איזשהו סדר מסוים? התשובה היא שהיו 24 משפחות, ראשי משפחות של כהנים, וכל שבוע, עבדו בבית המקדש משפחה אחרת, משמרה. אבל מה, כל המשפחה תעבוד כל אחד מהימים? לא. את המשפחה עצמה חילקו לשישה בתי אב, זה נקרא. שש קבוצות. יום ראשון עבדו בית אב אחד, יום שני בית אב שני. בשבת כולם עבדו. אז זאת אומרת, כולם עבדו, מה כבר יש לעשות בשבת? לא היו קורבנות יחיד, היו רק את הקורבנות של חובה, אם זה קורבן תמיד, קורבן מוסף, קטורת. לקמוץ קמיצה של לחם הפנים, לא היה כל כך הרבה מה... הלבונה של לחם הפנים לא כל כך היה הרבה, אבל זה לא התחלק לבתי אב בשבת. בכל אופן, אבל היו כנגד שישה ימים של השבוע, היו שישה בתי אב. אז כנגד אותם שישה בתי אבות, היה גם שישה שופרות, שש קופות של נדבה. ואז מה יצא? היו מכניסים במהלך השבוע כסף לאותם קופות, והיו קונים עם זה קורבנות נדבה. עכשיו, אם הקורבנות עולות נדבה האלה, היו מקריבים אותם כמובן קורבן עולה, והאור אמור ללכת לכהנים. לאיזה כהן? אז תלוי. אם הכסף נלקח מקופה א', אז זה שייך לבית אב א', קופה ב', שייך לבית אב ב', ככה כל בית אב קיבל מקופה אחרת. את האור של הקורבנות עולה, והתחלק בשווה בין כל בית אב של אותה קופה. זה דעה ראשונה של חזקיה, שהיו שישה שופרות של נדבה, בשביל שיהיה אור לכל אחת אחד מהבתי אב. בר פדיה אמר, סיבה שנייה, למה? זה היה כנגד שש בהמות, זה לא סתם. הרי קורבן עולה אפשר להביא גם משור, גם מכבש וגם מעז, רק זכרים אבל. אבל יש שור קטן ויש שור גדול, פר ועגל. אדם שרוצה להתנדב, שיביאו קורבנות עולות ציבור מהכסף שלו, הוא רוצה שיביאו מזה פרים. אז הוא שם בקופה אחת שמשם היו לוקחים כסף לקנות פר לקורבן עולה. אחד היה רוצה לשים כסף בשביל שיקנו עם זה קורבנות עגלים, אז שם בקופה השנייה ועגל. אדם רוצה בכלל שיקנו עם זה עז, בשנה השנייה שלו, שם את זה בקופה של סעיר. אדם שרוצה שיקנו מזה כבש בשנה השנייה שלו, שם את זה בקופה של איל. רוצה שיקנו מזה עז בשנה הראשונה שלו, שם בקופה של גדי. כבש בשנה הראשונה שלו, שם בקופה של טלה. זה סיבה שנייה, שהיו צריכים שישה שופרות, שש קופות. סיבה שלישית, שמואל אמר כנגד שישה סוגי מותר קורבנות. הרי אמרנו, אדם שהפריש כסף לקורבן אשם, קנה בהמה, נשאר לו כסף, שם את זה בקופה. אבל זה לא רק אשם, יש שש קורבנות שהמותר שלהם הולך לנדבה. אז כנגד, אדם לא אמר, נשאר לו מותר אשם, שם את זה בקופה, בקופה של מותר אשם. נשאר לו מותר חטאת, שם את זה בקופה של מותר חטאת. ויש שישה קורבנות כאלה. קיני זווים, אדם שנטמע בתומת זיווה לטהרתו, בשביל להיכנס לבית המקדש, לכל קודשים, הוא צריך להביא קן של עופות. ואם הוא יפריש הרבה כסף ונשאר לו מותר קני זווים, הולך לקופה אחת. קני זוות, אותו דבר באישה. קני יולדות, שגם כן לטהרתם, ביום ה-81 לנקבה, ביום ה-41 לזכר, לילידת נקבה, לילידת זכר, כן? אם נשאר כסף, אחרי שכבר קנו את הקן של העופות, שמים את זה בקופה הזאת. וכן, למותר חטאות ומותר אשמות. וכן, עשירית האיפה. זאת הייתה קופה מיוחדת לבן אדם אחד. למי? לכהן גדול. כהן גדול היה לו מנחה שהכמות שהוא היה צריך להביא, זה כמות נפח של, של עשירית מאיפה. אני אכנס כרגע למידה, זה לא משנה כרגע. שזה היה נקרא מנחה, מנחת חביתין. שהכהן גדול היה מביא כל יום. חצי מזה היו מקריבים בבוקר, וחצי מזה היו מקריבים לפנות ערב. אז אם הכהן הפריש סכום גדול של כסף, וקנה מנחה עשירית העיפה, ונשאר מהכסף הזה, אי אפשר להשתמש עם זה למחר. אז מה עושים עם זה? יש דעה אחת שאומרת שהכסף הולך לים המלח. לפי הדעה שסוברת שזה הולך לנדבה, אז הוא סובר שהייתה את הקופה הזאת, קופה לעשירית העיפה. דעה נוספת, אמר רבי יוחנן, לא שכל קופה הייתה מיועדת לדבר מסוים, אלא על ידי שהנדבה מרובה. הרי יש הרבה סיבות למה אנשים מביאים כסף ותורמים לקופת הנדבה. אז היה שם כמות גדולה מאוד של מטבעות. אז היו צריכים הרבה קופות. ריבו לה שופרות הרבה, גם כדי שלא יהיה צפוף המטבעות, כי זה יכול לקלקל את המטבע. גם כי פשוט היה כמות גדולה. טוב, אז דיברנו על הכהן גדול, יהוידע הכהן הגדול. ודיברנו גם על העניין של קופות. אז זה מתחבר ביחד, והם מדברים פסוק נוסף בדברי הימים, שעוסק ביהוידע הכהן הגדול ולעניין קופות. יהוידע הכהן הגדול, כשהוא במשמרת שלו, היה במשמרת שלו, המצב בבית המקדש היה ממש לא טוב. התחזוקה שם הייתה גרועה מאוד. עם ישראל לצערנו ולדאבוננו ולבושתנו ולחרפתנו, לא כל כך השקיעו בבית המקדש, לא כל כך תרמו לבית המקדש. באמת אי אפשר לדון אותם למליצת יושר. ברגע שמתרגלים למשהו, נולדים לזה, חיים בתוך זה, פחות מעריכים את העניין. אז המצב היה מצב לא פשוט, ואז יהוידע הכהן הלך ואמר, טוב, צריך להתרים את עם ישראל שיבואו ויתרמו כסף לבדק הבית והכל. אז כתיב, וכחלותם, הלכו עשו מגבית גדולה לבדק הבית. סיימו את המגבית, הביאו את הכסף לפני המלך. יואש המלך היה אז. ולפני יהוידע הכהן הגדול, הביאו את זה, כן, המלך יושיהו. יושיהו המלך ויהוידע הכהן הגדול, הביאו את שאר הכסף, מה שנשאר. מה עשה מהכסף הזה? מפתיע מאוד. למה אספו את הכסף? בתחזוקה של בית המקדש, הקירות היו קצת סדוקות. הבית מקדש עצמו, זה קופה שנקראת בדק הבית. אדם הקדיש לבדק הבית. פה, מה עשו עם מה שנשאר מהכסף? ויעשהו כלים לבית השם, כלי שרת. ממה שנשאר מבדק הבית. בדרך כלל לא משתמשים עם זה לכלי שרת. מצד שני כתיב, כתוב, זה פסוק בדברי הימים, פסוק במלאכים כתוב. אך לא יעשה בית השם סיפות כסף ומזמרות, וגומר. מכסף שאתה התרמת אנשים לבית המקדש, לבדק הבית, אתה לא עושה מזה כלי קודש של כלי שרת. מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, רבי שמואל בר נחמני אמר בשם רבי נתן אמר, הוא עשה שתי מגביות שונות, שתי נדבות עשה. מגבית אחת בשביל בדק הבית, מגבית שנייה בשביל כלי השרת, וזה לא, אין קושייה. ותנא דבי רבי ישמעאל, הוא חולק, הוא אומר, נדבה אחת הוא עשה. אז אם כן, מהי ככלותם? איך יכול להיות שעשו כלי שרת? התשובה היא, לאחר שהותירו. זאת אומרת, גבו באמת בשביל ההחזקה של בית המקדש. הגיע הרבה כסף, ושיפצו ופיארו ורוממו את בית השם. ונשאר עוד הרבה כסף. ואז גילו שכלי שרת צריכים גם כן לחדש אותם. עכשיו, הם מראש, הראשונים מסבירים, מפרשים מסבירים, שהם מראש אתנו תנאי שמה שישאר יוכל ללכת גם כן לכלי שרת. ולכן, לאחר שהותירו בעודף, הם קנו כלי שרת. שואלת הגמרא, רגע, אז יש כאן שתי דעות. דעה אחת של רבי נתן, רבי שמואל בר נחמני בשמו, של רבי נתן, שהיה שתי מקביעות. ודעה שנייה אבל אומרת שהייתה מקבית אחת, כך אמרו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, יש לי פה פסוק שלכאורה נראה ממנו שהיה שתי מקביעות שונות. היו שתי קופות. הנה, תראה. קשי על רבי ישמעאל לפי זה, כי הוא אומר שהייתה רק מקבית אחת. כי כתיב, הפסוק אומר, ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, כדי שיוכלו דרכו להכניס את הכסף, ויתן אותו אצל המזבח. זה קופה אחת, ממש בתוך בית המקדש ליד המזבח. אז אם כן, ליד המזבח הייתה קופה אחת. גומר. וכתיב, פסוק נוסף בדברי הימים, ויאמר המלך ויעשו ארון אחד בשביל קופה, ואיפה ייתנו הוא? בשער בית השם חוצה, מחוץ לבית המקדש. אז היו שתי קופות. איך אתה מסביר את זה, רבי ישמעאל? אתה אומר שהייתה מקבית אחת. רבי ישמעאל פשוט מאוד. כל אחד יכול להיכנס לבית המקדש? רק אדם שהוא טהור יכול להיכנס. מה יעשו אלה שהם לא טהורים, בשביל זה לא ישתתפו במקבית? אבו נעמה, מפני הטמאים, עשו ארון מיוחד מחוץ לבית המקדש, כדי שכל אחד יוכל לקבל חלק בהחזקה, בשיפוץ של בית השם, לפאר ולרומם את כבוד שמיים בעולם. אדרן הלך, פרק שישי, פרק 13 שופרות, ועד כאן דף י"ח.